אנחנו בעזרת השם ממשיכים את ההקדמה של נתיבות עולם של המהר"ל. זה בעצם כבר השיעור השלישי. זה הקטע שמתחיל ועוד נקרא הצדקה אורח. במהדורה של הרב ארטמן, מכון ירושלים, זה בעמוד ז', ועוד נקרא הצדקה אורח. בעצם מה שהוא מדבר פה, הוא דיבר על זה כבר בקטעים הקודמים. הפסוק שאיתו הוא מגדיר את הספר נתיבות עולם, זה באורח צדקה חיים ודרך נתיבה על מוות. אז יש אורח צדקה ודרך נתיבה. אז המהר"ל בא להסביר מה זה, למה צדקה נקרא אורח ונתיבה נקרא דרך, למה פה כתוב חיים ולמה פה כתוב על מוות. ואורח ונתיבה, זה אומר זה מצד המקום עצמו, אם הוא רחב או קצר. כן, אורח הוא רחב והנתיבה הוא קצר. יש לו כל מיני דברים, ואם הוא יוצא, מה קורה, מה התוצאה, אם אדם רק מתחיל לצאת מהדרך, שבאורך הוא רחב, יש לו עדיין מקום. אבל בנתיבה, ברגע שאדם יצא, זה נמחק לגמרי, ולכן נתיבה זה על מוות. ברגע, הוא מסולק מהמוות שהוא על הנתיבה. המהר"ל בא, בקטע שנלמד היום בעזרת השם, הוא בא להסביר את ההבדל בין אורך ונתיבה גם בבני אדם שנמצאים בה. זאת אומרת, לא מצד עצם הדרך, אם היא רחבה או צרה, אלא גם מצד האנשים שעוברים בדרך. ועוד נקרא הצדקה אורך, כי הצדקה בני אדם הרבה עושים אותה. זאת אומרת, הצדקה זה דבר שהוא בטבע האנושי. לאדם קל, אולי המילה קל היא לא מילה מדויקת, אנשים עושים צדקה. יכול להיות שזה דורש מהם התגברות, לא נגיד שזה קל לגמרי, אבל זה דבר שהוא בטבע האנושי. יש מפריעים, יש דברים לא קלים, ויש שכר בצדקה דווקא בגלל זה שביותר צריך המקום לזרז היכן שיש חסרון כיס, נכון? רש"י בתחילת פרשת צו. אז איפה שיש חיסרון כיס, זה דבר לא קל. לתת צדקה, לתת שאדם נותן מעצמו, לכן דווקא זאת מעלה כל כך גדולה, כי אדם נותן את חיי נפשו. כמו שראינו במהר"ל בשיעור הקודם על ההקדמה של נתיבות עולם, שיעור ראשון, על ההקדמה של נתיבות עולם, והבלטן ימרחיב בזה באגרות קודש, על נושא של צדקה, שחיי נפשו, בן אדם נותן חיי הנפש שלו. אז זה לא קל לתת צדקה, אבל בכל זאת זה דבר שבני אדם עושים אותה. איפה אתה רואה את זה שבני אדם בעצם מטבעם נוטים אל הצדקה? זאת אומרת, בטבע האנושי יש מקום כזה שנקרא צדקה, יש את המקום שנקרא נתינה. אנחנו רואים את זה בחז"ל, כשיש דיון בין הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, האם לברוא את האדם או לא, נכון? אז הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, האם לברוא את האדם? ואז המידות השונות מתחילות להביע את דעתן. ואז יש לך את אמת אמר אל ייברא, שהוא כולו שקרים. חסד אמר ייברא, שהוא גומל חסדים. אז יש לך את שלום אומר אל ייברא, שהוא כולו מחלוקות. אז יש, זה משהו שהוא בטבע האנושי. מה הטבע האנושי? המוגדר מלכתחילה. חסד הוא עושה, הוא משקר, והוא אוהב מחלוקת. בסדר? זה משהו שקורה בדרך כלל. כך בעצם המדרש מגדיר, זה האדם. עוד פעם, האם האדם יכול להתעלות מעל הטבע האנושי שלו ולהיות אוהב שלום ורודף שלום? כן. מקרים נדירים, אבל כן. האם האדם יכול להיות איש אמת? נדיר. מאוד נדיר, כמו שהרב יגיד לנו בקטע הבא. מאוד מאוד נדיר, אבל קיים. ואותו דבר גם האדם יכול להפקיע את עצמו מהצדקה. אבל אדם נורמלי, אדם טבעי, אדם בריא, אוהב לתת. הוא אוהב לתת, והנתינה נותנת לו הנאה וסיפוק, וזה דבר שהוא בטבע האנושי, האדם נהנה לתת. עוד פעם, זה לא אומר שזה קל, אבל עדיין יש פה הנאה מסוימת, יש פה חוויה, ויש פה רצון טבעי של הבן אדם ליצור ולתת בעולם. זה אומר, ולכן, הצדקה, בני אדם הרבה עושים אותה, זה משהו שהוא בטבע האנושי, ואנשים מוכנים אל הצדקה, זאת אומרת, מטבע בריאתם של בני אדם, הם נוצרו בזה שהם אוהבים לתת צדקה. כבר אצל ילדים זה קיים, ואצל מבוגרים זה קיים. לא אומר שהם פה קושי, אבל אולי נקרא לזה קושי חיצוני. הרב ארטמן יש לו פה אריכות יותר למטה בעניין הזה. הוא מביא שגם לגבי הרצון של האדם לחוכמה, גם כן המהר"ל מגדיר את זה בכמה מקומות, שהשגת המושכלות זה דבר שהאדם רוצה אותו מצד אחד, ומצד שני יש מקומות שהמהר"ל מגדיר שזה אחד הדברים הקשים ביותר לאדם. אז איך יכול להיות שזה גם אחד הדברים הקשים ביותר לאדם, וגם משהו שהוא בטבע האדם? רק מה, זה לא חייב להיות סתירה, יש דברים שהם בטבע האנושי והם קשים. ועוד פעם, יכול להיות הפרעות חיצוניות, יכול להיות כל מיני דברים, אבל ככה זה עובד. אז הוא אומר ככה, בואו נראה את הלשון של המהר"ל. המהר"ל אומר, ועוד נקרא הצדקה אורך, כי הצדקה בני אדם הרבה עושים אותה. אז לכן זה נקרא אורך, רחב. יש הרבה אנשים הולכים בדרך הזאת. ולפיכך אמר, באורך צדקה חיים. הדרך של צדקה נקראת אורך, כי שהאורך הוא רחב, והרבה הולכים באורך הצדקה. כן, האורך, בגלל שהוא רחב, הוא מאפשר שהרבה אנשים ידרכו בו. זה דרך רחבה שיש בה גם הרבה אנשים. ודבר זה יתבאר בנתיב האמת, כי בני אדם מוכנים אל הצדקה. ובאמת הוא מביא פה למטה בהערה 23, מתלשון בנתיב האמת פרק ג', מצד הצדקה דבר זה יימצא באדם גם כן, כמו שיימצא החסד באדם, יימצא כן הצדקה. וזה שאמר כי חסד אמר ייברא, שכולו מלא חסדים, וכבר אמרנו זה למעלה, זה ציטוט בנתיב האמת פרק ג', כי החסד הוא מידת האדם, שהחסד הוא מה שאין הדין מחייב, וזהו עניין האדם שמעשיו אינם בדין. אני לא רוצה להתפרס עכשיו יותר מדי, אבל בואו ניקח לדוגמה את הנושא של סדום. בסדר? סדום נענשת, הלא זה היה, אומר הנביא יחזקאל, אבון סדום אחותך, גאון סבעת לכם, ויד עני ואביון לא יחזיקה. הם לא עשו צדקה. זאת אומרת, היה שם דברים מחרידים, כמו שאתה קורא בפסוקים ורואה מה שהלך שם עם שני המלאכים שהגיעו ומה הם רוצים מהם. היה מקום, סדום היה המקום הזה, כן? ברור, וגם מה שמכונה היום כסדום, מעשי סדום ודברים כאלה. זה היה באמת מקום מחריד בכל העניינים. אבל החטא שלהם, השורש של החטא שלהם, שבו תלוי הכל ועליו, על החטא הזה, נגזר עליהם העונש, זה אבון סדום אחותך, גאון, סבעת לכם, אנשים גאוותנים, סבעים, יש להם הכל, אוכלים טוב, ויד עני ואביון לא יחזיקה, לא עשו צדקה. איך המשנה באבות מגדירה את זה? שלי שלי, שלך שלך, אמרת, זו מידת סדום. כשר, חוקי, הכל בסדר, שלי שלי, שלך שלך. אבל למה לא אכפת לך מאחרים? עכשיו, שימו לב יותר מזה, איך סדום נענשת? סדום נענשת, ארבע ערים של סדום מתהפכות, נכון? צוער נשארת כי עדיין לא חטאו מספיק, אבל ארבע ערים מתהפכות. סדום, עמורה, אדמה וצבועים. ארבע ערים מתהפכות. למה הם קבלו את העונש הזה? על מה הם מוזרו? הם היו יהודים? לא. הם לא היו יהודים, לא היה עדיין יהודים בעולם. אולי אברהם אבינו מחלוקת ראשונים ברמב"ן, סוף פרשת סמר, חכמי הצרפתים. טוב, זה באמת בצד. אבל לא היה, אז מה הם חייבים? הם בני נוח. בני נוח צובו על שבע מצוות. מה הם שבע מצוות בני נוח? הסימן הקל לזכור אותם זה א' ב' ג' ד' ה' ו' ז'. איבר מן החי, ברכת השם, גזל, דינים, ברכת השם הכוונה לקלל, כן? גזל, דינים, הריגה, ו' זה ואמונה אולי, טוב, כן, להאמין בקדוש ברוך הוא ולא להאמין בזולתו, וזנות, בסדר? יש אחד מהם צדקה? לא. חסד? אין חטא, זה רק שבע, כן? אין חסד, הם לא חייבים בזה. הם נענשים, כולם גופרית ומלח, שריפה כל הרצאה, הקדוש ברוך הוא הופך את הערים האלה, הם לא עברו על שום עבירה. הם לא עברו על שום עבירה, הם מעולם לא צובו בדבר הזה, איך הם נענשים? מי שואל את השאלה הזאת ודם בה בריחות? בהקדמה לשס, בהקדמה לגמרה, בברכות, יש הקדמה של רבינו ניסים גאון. יש לו פירוש על ברכות, לא על חלק מהמסכתות, לא הכל הגיע לידינו, ובהקדמה שלו לברכות, הוא שואל את השאלה הזאת, הוא שואל למה אנשי סדום נענשו? והתשובה שהוא עונה, הוא אומר נכון, זה לא היה חלק מהשבע מצוות בני נוח, אבל זה דבר שהוא הגיוני ומתבקש, ודבר שהוא פשוט בשכל וכל אדם אמור להבין אותו, אפשר לדרוש מבן אדם שיעשה את זה. ואם הוא עובר על ההיגיון הבריא, הוא יענש. למרות שזה לא צובה מראש. יש דברים, אבא יכול להגיד לפעמים לילדים שלו, יש דברים שלא צריך להסביר. בסדר? יש דברים שלא צריך להסביר. והדבר הזה שצריך לעשות צדקה וצריך לעשות חסד, זה דבר שלא צריך להסביר אותו. ולכן אפשר אפילו להיענש עליו, למרות שמעולם לא אמרו לי, לא היה צריך להגיד לך דבר כזה. את זה היית צריך לדעת לבד גם בלי שיגידו לך. מה זה בעצם אומר? לפי ההגדרה של הרב, של המהר"ל פה, זה נפלא. זה דבר שהוא בטבע האנושי. הרסת את עצמך כשנהיית אכזר. אך זר, רק זר, רק זרות. אדם הוא חיה חברתית. האדם נוצר עם אכפתיות לסביבה. הוא כואב לו והוא מרגיש את מה שאנשים סביבו כואבים. כשהוא רואה אישה מסכנה או מה שלא יהיה שנמצאת ואוספת כסף, הוא רוצה לעזור לה. כשהוא רואה חתול סובל, הוא רוצה לעזור לו. זה נורמלי, זה טבעי. אתה הורס את זה? אתה מעקר ומסרס את החמלה הטבעית שהקדוש ברוך הוא ברא בך? פה מגיע העונש. הטענה על סדום היה, למה הרסתם את הבריאה היפה שהקדוש ברוך הוא ברא שנקראת אדם? למה הפכתם אותה לזרה, לשונה, לאדם שרואה רק את עצמו? הרסתם את הבריאה היפה ביותר שהקדוש ברוך הוא ברא. זאת אומרת, יש פה טענה מסוימת, אי ההליכה אחרי האמת, זה בעצם טענה לאדם למה הוא לא יוצא ממרחב הנוחות שלו, למה הוא לא יוצא מהפינה שלו, והולך ופורץ לדרך חדשה. כי האדם נוצר בטבעו כאוהב שקרים. שקרים נוחים, נחמדים, קלים כאלה, שלא מחייבים אותך יותר מדי, לא מוזיזים לך את הגבינה מהמקום, זה בכזה כיף, השקרים האלה. המחלוקת גם היא דבר שהוא בטבע האדם. אבל כשהאדם בעצם מעקר ולא עושה חסד, מונע את עצמו מן הצדקה, הוא הופך את הטבע האנושי שלו. וכשאדם הופך את הטבע האנושי שלו, זה אולי, עוד פעם אני מציע, לפי דברי המהר"ל, אולי זה יהיה הסבר ברבי ניסים גאון. כשרב ניסים גאון בא ואומר שהם נענשו כי הם היו צריכים לדעת את זה לבד, זה בגלל שלא על כל דבר נגיד את זה. אולי. לא על כל דבר נגיד את זה. אלא רק על דבר כזה, שהוא בעצם האדם נברא מטבעו, כמו שהמדרש אומר, שהחסד הוא מידת האדם. דבר טבעי שהאדם עושה חסד ורוצה לעשות חסד. ולכן שם יהיה הדבר הזה שהוא באמת סדום יקבלו את העונש שלהם. צדק אמר יברא, אני ממשיך את לשון המהר"ל בנתיב האמת, כן? אומר צדק אמר יברא, כי האדם מסוגל ומוכן שאין מעשיו על פי הדין הגמור. ולכך החסד אמר יברא שכולו מלא חסדים. האדם הוא לא מעשיו אינם בדין. זאת אומרת, לכן גם יש לו נטייה, לטיות לכל מיני כיוונים, שהם לא הדין והאמת, אבל כתוצאה מזה הוא גם הולך לחסדים. ואדם שבאמת לא עובד על עצמו יותר מדי, אבל גם לא עובד על עצמו להרוס את עצמו, לא מאמץ לעצמו כל מיני אידיאולוגיות כוזבות, כן, אולי קפיטליסטיות קיצוניות או כאלה, שגורמים לו לעקור מקרבו את הרחמים ואת החמלה, אז האדם, מה הוא יהיה? יום אחד הוא יגנוב ויום אחד הוא ייתן. יום אחד הוא ינטה יותר מדי לפה ויום אחד הוא ינטה. זה לא הדרך הנכונה, אבל חלק מהטעות שלו תהיה שהוא גם עושה צדקה. הוא עושה צדקה אולי לא בצורה נכונה, לא בצורה מדויקת, לא מתי שצריך, לא איך שצריך, בסדר. יכול להיות הרבה בעיות בזה, זה לא אומר שהאדם יהיה ישר אם הוא ילך עם הטבע שלו. אבל הנושא הזה של צדקה, הוא צריך להרוס את עצמו בשביל לא לעשות צדקה. האדם הפשוט, הטבעי, כשהוא רואה מישהו סובל, הוא רוצה לעזור לו. זה משהו שהוא טבעי באדם. הוא צריך להרוס את עצמו עם אידיאולוגיות שקרניות, אידיאולוגיות כוזבות, דעות כוזבות, בשביל להגיע לשיטה שלא עוזרים לבן אדם. ובדווקא לא לעזור לו. למרות שאכפת לי, אני לא אעזור לו. זה משהו שהוא... אדם צריך לקלקל את עצמו בשביל הדבר הזה. לכך, החסד אמר יברא, כשבאים לדון על בריאת האדם, חסד אמר יברא שכולו מלא חסדים, שזה מידתו. צדק אמר יברא, שהוא כולו מלא צדקות. אומר, כל מינה שאינה בדין ומידת האדם. והצדקה גם כן אינה בדין ומידת האדם שעושה לפנים משורת הדין. לכך אמר הצדק, יברא שכולו מלא צדקות. ולכן צדקה נקראת אורח, שכולם הולכים בה. גמילות חסד בפרט ומידת האדם, זה גם בנתיב גמילות חסדים פרק א', הוא שייך לאדם, מידה זאת אליו מצד עצמו. הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, בנתיב התורה פרק י' ז', השם יתברך ציווה על האדם לתת תרומה ומעשר. וזהו שהוא עושה טובה לאחר, ואין דבר זה קשה. כשאומרים לבן אדם לתת צדקה או לעשות חסד, זה לא דבר קשה, בעיקרון. למעשה, עוד פעם אמרנו, זה לא אומר שזה קל, גם כן. יש בזה התמודדויות, ובפרט אם אדם מושפע גם מדעות כוזבות. אם הוא ישפע כתוצאה מחינוך או כתוצאה מדברים אחרים, הוא ישפע מדעות כוזבות, אז זה קשה להכניס יד לכיס, זה לא מהדברים הקלים. אבל בכל זאת, בעצם האדם מגדר בריאתו, אולי אפשר לומר להתאים את החמלה ואת הנתינה ואת הרחמים לתורה, זה כבר דבר שדורש עבודה מהבן אדם של התאמה עצמית. זאת אומרת, להעמיד את הצדקה בצורה המדויקת שלה, יכול לדרוש מהבן אדם עבודה מסוימת. זאת אומרת, לרחם על מי שצריך לרחם, לא לרחם על מי שלא צריך לרחם, לאהוב את מי שלא צריך, את מי שכן צריך לאהוב, ולשנוא את מי שצריך לשנוא. זאת אומרת, להעמיד את כל המידות בצורתן הנכונה, זה כבר דורש עבודה מהבן אדם. האמת היא, זה נושא רחב שדנים בו הרבה, האם החמלה שהתורה מצווה אותנו עליה, האם היא החמלה הטבעית של האדם או לא? רב חיים בריסקר טען כמה פעמים שהחמלה הטבעית לא קשורה לחמלה שהקדוש ברוך הוא מצווה מהאדם. חמלה שהקדוש ברוך הוא מצווה מאדם, זה חמלה על פי תורה, היא לא קשורה לחמלה הטבעית, זה משהו אחר לגמרי. לעומת זאת, יש בשפת אמת ובעוד מקומות שהמשמעות היא שכן. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לטפח את החמלה הטבעית שיש לאדם. בסדר? אדם נולד עם חמלה טבעית, יש את זה לכל אדם, ואת הדבר הזה התורה מצווה עליך, תשאיר אותו, תטפח אותו, תגדל אותו, תעבוד איתו, ולא... בסדר? באמת, זה נושא שהוא רחב מאוד, ויש בו הרבה דעות לכאן ולכאן, אז לא ניכנס אליו עכשיו, אבל בגדול יש פה את המצווה הזאת, השפת אמת, כן? זה נחמד איך שהוא מעמיד את זה, הוא אומר, התורה מצווה עליך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, פתוח, תפתח את ידך, תיתן לו וכו'. אז אומר התורה, שים לב שלא מצווה לך, תיתן. התורה מצווה לך מה? לא תאמץ את לבבך. התורה מתייחסת איך הלב שלך מרגיש. ולא תקפוץ את ידך, כאילו לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. התורה רוצה דבר ראשון, שהלב שלך יתרגש יחד עם האדם שסובל. שהלב שלך לא יהיה אמיץ, לא חזק מדי, שלא יהיה לך לב חזק, שיהיה לך לב רך. לב מוכן לקבל השפעה, לב מתרגש. אתה רואה מישהו סובל, אתה רואה מישהו שקשה לו, אתה רואה אני שבא לבקש צדקה. תרגיש את החוויה שלו. תרגיש את מה שהוא עובר. תכאב יחד איתו. ואז תפתח את היד ותיתן לו. זאת אומרת, זה לא רק הפתיחת היד והנתינה, זה לא רק המעשה המצווה. זה התחושה הפנימית שלך, והתורה מזהירה אותך בלב, לא תאמץ את לבבך. אל תהיה חזק. אל תהיה חזק, כרוח שלא מתפעל. תתפעל. תשתנה. תקבל השפעה, תראה משהו, תראה מישהו סובל שיהיה אכפת לך. ואז התוצאה תהיה לו, תקפוץ את ידך מאחיך האביון, אתה באמת תיתן לו, נתון תיתן לו, ותיתן לו עוד פעם ועוד פעם כמה שהוא צריך. אפילו 100 פעמים, תורשים חזן. אבל השפת אמת, באמת לומד מפה את הנקודה הזאת, הוא גם אומר יותר מזה, למה הם ברכה על צדקה. אז הגוין בסימן חס בשכון ארוך, מעריך בזה, רש בו, בתשובה וכו', כן. יש בזה עריכות גדולה, למה לא מברכים על מצוות צדקה. אבל השפת אמת כותב שהסימן שלא מברכים זה, אל תעשה את המצווה כי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות צדקה. תעשה את זה כי אכפת לך. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מצווה לך שתהיה אכפתי. אבל כשאתה עושה, תעשה כי אכפת לך. ולכן לא שייך לברך על זה, כי אם אתה מברך, אתה עושה כי אתה חייב. תעשה, התורה מצווה אותך, תהיה בן אדם אכפתי, וממילא תעשה כי אתה אכפתי. ככה השפת אמת רוצה להעמיד, הוא גם אומר את אותו תירוץ לגבי הגדה של פסח. למה לא מברכים על הגדה של פסח? הוא אומר כי ההודעה צריכה להגיע ממקום שבו האדם מתרגש ומודה. מתרגש ומודה. ואם אתה אומר, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להודות, אז כמו הוא אומר אותו דבר כיבוד אביהם. האדם מביא לאבא שלו כוס שתייה ואומר, ברוך אתה השם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על כיבוד אב. זה כבוד זה? הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, לכבד אותך, אז הנה אני מכבד אותך. זה משהו שהוא קצת אחרת מכבוד. עוד פעם, למה אתה מפתח בתוכך ומגדל ומרגיש את רגשות הכרת הטוב? כי הקדוש ברוך הוא מדריך אותך, מלמדך, להועיל, מדריכך בדרך תלך, שתרגיש הכרת הטוב, שתרגיש הודעה לקדוש ברוך הוא, שתרגיש רחמים וחמלה, ולכן אתה חי כמו יהודי. אבל זה, למה זה הלכת? זה שיטת השפת אמת, אבל עוד פעם, זה נושא שהוא רחב, ויש בו גם דעות שונות בעניין הזה, לא ניכנס אליו עכשיו. בכל מקרה, בואו נתמקד בדברי המהר"ל כאן, אמרנו, הרבה הולכים באורך הצדקה. בטבע של האדם, יש את הנטייה הזאת אל הצדקה ואל החסד, ולכן האדם הולך אל צדקה וחסד. בני אדם מוכנים אל הצדקה, כלשון המהר"ל. אומר, וכן מה שאמר, באורך צדקה אהלך, בתוך נתיבות משפט, זה עוד פסוק במשלי, בפרק ח' פסוק ח', באורך צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט. אומר, אתה שם לב, הצדקה איך היא נקראת? עוד פעם, אורך צדקה אהלך, גם שם את הלב, אהלך בלשון יחיד. אומר, אצל אני הולך, אבל באורך של צדקה. אז אצל הצדקה אמר אורך, שהוא רחב, למה הוא רחב? כי רבים דורכים בו. עוד פעם, יש מקודם את המהלך שאמר על המער שהוא רחב מטבעו, ולכן גם אם אתה קצת נוטה לכאן או קצת נוטה לכאן, עדיין יש לך מרווח, לא נפלת מהדרך. והנתיב הוא צר מאוד, ולכן מעידה קלה ואתה רחמנה לצנן, אדם יכול להגיע לתאום. בסדר? ולכן האורך הוא רחב. אבל לא רק כי הוא רחב מטבעו, אלא כי גם אנשים הולכים בו בקלות. יש בו הרבה אנשים שהולכים בו. הצדקה זה באורך צדקה הלך. לא אומר, רבים דורכים בו. ואצל המשפט, מה אומר? בתוך נתיבות משפט. המשפט הוא משפט אמת. אמת הוא משפט שלום, שפטו בשעריכם. משפט תמיד מוגדר כאמת, ויש בזה הרבה עריכות לשונות. במערל ועוד, שמדברים על השופט, כל הארץ לא יעשה משפט. חלילה לך. כה אמר השם צבקות לימור, משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. אז המשפט הוא האמת. המשפט הוא, בלשון המהר"ל שציטטנו מכל מנתיב האמת, דין. מגיע או לא מגיע? צריך להיות או לא צריך להיות? דין, גבורה, מדויק מה שצריך להיות. זאת אמת. וזה גם המשפט. במשפט לא שופטים לפנים משורת הדין, במשפט שופטים את הדין עצמו, מהי שורת הדין, מה צריך לעשות, וזה אמת נקייה. איך אומרים? רק אמת וכל האמת. בסדר? לא פרטים כאלה ופרטים אחרים. אמת זה לא רק לא להגיד דבר שלא נכון. אמת זה לחיות נכון, אמת זה להיות מדויק, אמת זה להיות שקוף. והדבר הזה, זה התפקיד של המשפט. וכשאומרים שהאדם צריך לשפוט את עצמו, זה עוד פעם, אמת פתוחה, לא חצאי אמיתות או אמיתות משתלמות או כל מיני דברים כאלה. זה אמת, זה הדבר הראשון. עכשיו, החסד והרחמים הם כבר מעבר לאמת. גם אם לא מגיע תקבל, או לא מסתכלים בכלל אם מגיע חסד, זה לא מסתכלים בכלל אם מגיע לך או לא ואתה מקבל. רחמים, תפארת, זה ההנהגה של נכון, לא מגיע לך ובכל זאת אני ארחם עליך ותקבל. בסדר, זה שתי הבנות שונות, אבל הן לא מתייחסות לגבורה, הן לא מתייחסות אל הדין, הן לא מתייחסות אל האמת המדויקת, כי האמת המדויקת היא בדיוק הדין, היא בדיוק המשפט. לא, ולכן המשפט שהוא האמת, את מה נאמר אצלו? לשון נתיב. למה זה נתיב? שהוא קצר ואינו רחב. בסדר? לא רק שאין הרבה שהולכים בו, כמו שהוא אמר מקודם, ודרך נתיבה על מוות שאין הרבה, לא רק שהוא צר, הוא צר, הוא לא רחב, וגם לא דורכים בו. כי המשפט צריך שיהיה משפט אמת. זאת הצורה של המשפט. משפט אמת, הוא מביא פה למטה מחידושי אגדות לסנדרין, קופתת עמוד ב'. התורה, בהערה 25, התורה אמרה לדון דין צדק ואמת, ושפטו את העם משפט צדק. מפני כך יש לדיין להיות נמשך בכל ענייניו ובכל עסקיו אחר האמת. כי כאשר יימשך אחר האמת, אז יהיה גם כן נמשך לזה לשפוט משפט אמת. אומר, הדרך לשפוט משפט אמת זה לא השופט בשבטו על קייס המשפט מתנתק מכל המערכת החיים שלו, הוא מתנתק מכל מערכת האידיאלים שלו, והוא שופט עכשיו רק את המקרה. אין דבר כזה. שופט ששדן משפט צדק הוא אדם שחי צדק. הוא אדם שכל הדרכים שלו וכל העסקים שלו הם אמת. ואת הדבר, את האמת הזאת של החיים, הוא מביא אל המשפט. אין לנתק את השופט מהאדם. השופט הוא האדם. ולכן בשביל לבחור שופט טוב, אתה צריך לבחור אדם טוב. אדם אמיתי בכל אורחות חייו ובכל עסקיו ובכל ענייניו. והאדם האמיתי הזה יבוא וידון משפט. המשפט יהיה משפט אמת, משפט צדק. כך מגדיר המהר"ל. אומר, וגם מביא פה עוד מבאר הגולה, באר השני, קופלה מתחת עמוד א', כי אין בית דין ראוי לדון, רק דבר שהוא משפט אמת מכל צד, ולא יהיה בזה שום עוולה כלל. אומר, למה? כי השכינה בישראל. והיא שעושה משפט ברשעים. אז הגישה של בית המשפט ובית הדין אמור להיות להתחבר אל השכינה, והשכינה היא אמת. ואנחנו צריכים להיות מבצעי המאמר של השכינה. חייב להיות אמת הכי אמיתית שיש. הוא אומר, והדבר הזה, לפיכך אין על בית דין של מטה לעשות דבר שאפילו כחוט השערה אין ראוי להיות. אין אפשרות לנטייה כלום. זה נתיב צר מאוד מאוד מאוד, הוא חוט השערה. אין אפשרות לנטות פה כלום. אתה אמור להתאים את עצמך לשכינה, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא ששוכן בתוכנו, זה שכינה, והוא אמת אמיתית ומוחלטת ואבסולוטית, האמת. ולכן התפקיד של השופט, הוא יושב על כיסא לא פשוט, הוא יושב על כיסא השכינה, ושלושה שדנים דין תורה, שכינה ביניהם. אלוקים ניצב בעדת אל, כן? הקדוש ברוך הוא ניצב שם איתם. ואם הם פוסקים כך נפסק גם למעלה, הם חייבים להתאים את עצמם לאמת. זאת אומרת, משפט זה אמת. ולכן אומר המהר"ל, כשאנחנו מדברים ועל האמת מול הצדקה, אז באורח צדקה אהלך, ודרך נתיבה על מוות. באורח צדקה חיים, ודרך נתיבה על מוות. באורח צדקה אהלך, הצדקה היא אורח, רחב, יש הרבה שהולכים בו, ובתוך נתיבות משפט יש פה נתיב שהוא קצר ולא רחב. המשפט צריך שיהיה משפט אמת, והאמת, למידה הזאת של אמת, אין בני אדם מוכנים לו, כמו שהתבהר בנתיב האמת, פרק ג', וכמו שציטטנו מקודם, את אותו מדרש, שהמדרש אומר שהאמת אמרה שהאדם לא ייברא, זה בראשית רבה, שהאמת אמרה האדם לא ייברא, כי כולו שקרים. למה באמת? זה לא בטבע האנושי. אומר, תראה את הלשון של המהר"ל, מביא את זה למטה בהערה 26. האמת אמר לא ייברא שכולו מלא שקרים, כי האדם אינו שכלי. בטבע שלו הוא לא שכלי, וכל אשר הוא שכלי, בוודאי אין נמצא בו השקר, כי זהו עניין השכלי, שהוא יודע בשכלו שהוא כך וכך, הוא מכיר בכוח השכל את האמת. זה הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לזהות אמת, להכיר אמת, לחיות עם האמת, זה כוח השכל שלנו. הוא אומר, אבל האדם אינו שכלי, ומפני כך הוא כולו מלא שקרים, מצד שאין האדם שכלי. האדם הוא לא שכלי, ולכן הוא נוטה ומחפש את השקר. אומר, והוא מביא פסוק, כל האדם כוזב. כל האדם, הצורה של האדם בטבע שלו הוא כוזב. זאת אומרת, אדם לא נולד שכלי. עיר, פרא, אדם ייוולד. הוא לא נולד שכלי. האדם אמור לרכוש את השכל, לאמץ את השכל, לעבוד עם ההיגיון שלו, לחפש את היושר, ואז האדם יכול למצוא את האמת. אבל זה כבר עבודה של האדם בחיים. הוא מביא פה למטה לשון שרבינו יונה בשערי תשובה, באות קוף פי דלד. הוא אומר, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בגמור בחול נמצא דגדל אדמד א', אסור לגנוב דעת הבריות. זאת אומרת, לא מדובר פה על סוג של שקר כזה, כן? לגנוב דעת, לגרום לאנשים לחשוב משהו שהוא לא נכון. זה כאילו גונב להם את דעתם. ואפילו דעת נוכרי. כך כתוב בגמרא שם. אז אומר, אומר רבינו יונה, והנה החטא הזה חמור אצל חכמי ישראל יותר מגזל הנוכרי. הוא אומר, תשים לב בהתבטאויות של חזל, שגזל נוכרי גם אסור. וגזלת דעת של נוכרי גם אסורה. זאת אומרת, אין הבדל בנושא הזה בין יהודי לגוי. אבל אתה שם לב שהם מתייחסים לנושא של גזל דעת של נוכרי בצורה חמורה יותר מאשר גזל כסף של נוכרי. זה אסור וזה אסור, ובכל זאת זה חמור מזה. מעניין, למה? לא יותר גרוע שאתה גונב ממנו כסף? אומר רבינו יונה, יען וביען. הסיבה היא, כי שפת שקר אשמה רבה. החטא הזה, שפת שקר, של דיבור שקר, הוא אשמה רבה, הוא חטא גדול מאוד, ונתחייבנו על גדרי האמת, כי הוא מיסודי הנפש. הוא אומר, התחייבנו לחיות עם אמת, ואל תשקר אף פעם, אף אחד, כי הוא מיסודי הנפש. זה היסודות של הנפש. ולכן, חטא של גניבה, של כסף, הוא גניבה בידיים. גניבה של דעת, זה גניבה בנפש. זה אדם שמעוות את יסודות הנפש שלו, השם ישמור ויציל. ולכן היחס לזה, אומר הרב, אומר רבינו יונה, הוא יותר חמור מהגניבה של כסף, מגזל. טוב, הוא מביא פה למטה, הוא גם דם בדברים, הוא רוצה אולי לחלק, אם ככה, למה באמת לא נוצר האדם? אבל עוד פעם, זה ברור שככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בצורה כזאת, שיש לנו את ההתמודדות עם האמת והשקר, זה הבסיס להתמודדות שלנו בעולם הזה. כן? זה הבסיס להתמודדות. עכשיו, זה מה האמת? האדם לא מוכן אל האמת. הוא לא נולד מוכן אל האמת, הוא צריך להגיע. ולכן, איך נקראת האמת? נתיב. נתיבה. נתיבות משפט. אבל דרך נתיבה, דרך נתיבה זה עוד פעם מה? הדרך הזאת, מה ידענו? מה שהאדם הולך ביושר ואינו יוצא מן הדרך, אף כי יצר הרע מסית את האדם, זאת אומרת, יש לאדם התמודדות עם ללכת בדרך האמת, דרך הישר, דרך המשפט, וזה הדרך נקרא נתיבה, שאינו רחב, ואין רבים הולכים בזה הדרך, רק מעטים, ובנתיבה זאת על מוות, כמו שהתבאר. אומר, הדרך, מעטים מצליחים לעמוד מול ההסתה של היצר הרע וללכת באמת בדרך האמת. בצדקה קל לאנשים ללכת, יחסית. אבל בדרך האמת, במשפט, בצדק, ביסודי הנפש האלה של ללכת עם האמת, אומר, זה דבר הרבה הרבה יותר קשה. נתיבות משפט, דרך נתיבה, על מוות. זה על מוות הדרך הזאת, אבל היא מאוד מאוד קשה להגיע. הוא מביא ציטוט למטה בהערה 28 מנתיב התורה פרק י' זין, אין הכל כופין את יצרם לעשות עבודת השם יתברך. ראיתי בני עלייה והם מועטים. הכוח של להתגבר נגד הטבע של האדם, משהו לא נברא עם הרצון לאמת, עם הביקוש לאמת. רואה אני, אומר רשי, לפי מעשי הבריות שבני עלייה, קטה מקבלים פני שכינה, מועטים הם. כי אחד הקטות שלא מקבלים פני שכינה, זה קט שקרנים, ליצנים חנפים. כן, זה שתיהם גם כן מהסוג הזה, מאותו סוגים שונים של שקר. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור. והצדיקים שהולכים עם דרך האמת, בדרך נתיבה, בנתיבות היושר, זה על מוות. זה דרגה גדולה מאוד, אבל זה דרך צרה, ולא כולם נמצאים בה. נסכם את מה שלמדנו פה בעצם. יש לנו פה צדקה נקראת אורח, והדרך נקראת נתיבה. מסביר הרב מה ההבדל בין אורח לנתיב. אורח הוא רחב, כמו שהוא כבר הזכיר, אבל זה שגם הרבה אנשים הולכים בו, ונתיב הוא צר שמעטים הולכים בו. הצדקה היא מטבע האנושי, זה ללכת בדרך הצדקה. ולכן, אורח, צדקה, ההלך, אורח, צדקה, חיים, אורח, צדקה נקראת אורח. לעומת זאת, הדרך של, דרך האמת, דרך המשפט, היא קשה, היא לא פשוטה. לא רבים הולכים בדרך הזאת, מעטים הולכים בדרך הזאת, ולכן היא נקראת נתיבה, ודרך נתיבה על מוות, בתוך נתיבות משפט. בסדר? אז זה אורח צדקה ודרך נתיבה. שם יעזרנו ללכת גם באורח צדקה וגם בדרך נתיבה.